עד בעזר השם, את הקטע הראשון מדברי הגאון בפירוש על קויאלס. יש פירוש של הגרו על מגילס קויאלס. למעשה זה לא יהיה אלינו פירוש מלא על כל ספר קויאלס, אבל מה שיהיה אלינו זה רק קטעים פה, קטעים שם שלוקטו. אבל מתוך הקטע הראשון אפשר להבין אולי מה היה המהלך שהגאון למד את ספר קויאלס, ואולי ננסה קצת לעמוד לפחות על הבסיס של המהלך הזה, למרות שמה שהגיע והודפס אצלנו אין לנו פירוש על כל קויאלס, אלא רק על שתי הקטעים הראשונים, ואולי מתוך שתי הקטעים הראשונים ננסה לבנות קצת מהמהלך של הגאון בקויאלס. טוב. דברי קויאלס בן דוד, מלך בירושלים. בא הגאון לדבר על הפסוק הזה, שהוא בעצם, כמו שהגאון עצמו מציין בביאור על משלי, הפסוק הראשון הוא בעצם סוג של כותרת שהאדם בא ללמוד את הספר, שידע על מי הכותב של הספר, מה המטרה של הספר. במשלי זה משלי, ואת הדברים האלה, את המשלים האלה אמר שלוימוי, שהוא בן דוד מלך ישראל. ואז שלוימו בן דוד מלך ישראל בא ואומר את המשלי, את המטרה, את החומר, פועל, צורה ותכלית. גם כאן יש דברי, פה זה לא משלי אלא דברי קויאלס בן דוד, זה שלוימו המלך, אבל כשהוא נקרא בשם קהלת, גם כאן הוא מכונה בשם בן דוד ולא מלך ישראל, אלא מכונה בתואר מלך בירושלים. מלך בירושלים דווקא הוא מכונה על שם העיר ירושלים. טוב, בא הגאון לבאר את הדברים. אני אקרא ככה את הלשון שלו ואז יציע את מה ש יצא לנו פשט בדברים. אני לא בטוח שזה הפשט, שזאת הייתה כוונת הגאון, אז לכן אני אקרא את הלושן ורק אז יסביר, בסדר? אז בואו נראה את הלושן שלו. הוא אומר, ידוע כי שלושה ספרים חיבר שלוימו המלך אולוב השולים, שיר השירים והוא ספר אהבו, קויאלס ספר החוכמו, משלי ספר המוסור. והוא ידוע בספרים קדמוינים, והוא ידוע למסקיל, ידוע למסקיל גם כן, שכל דברי קויאלס הוא בחקירו. ולכן אמרו בתוספתא ביודעין, פרק בייס משנה וו, קויאלס אינו מטמאס היודעין, מפני שחכמוסי של שלוימו יהי. טוב, ואז הוא נכנס ואומרו, עיר קטנו, עיר זו ירושלים עיר הקודש, כמו שכוסוב קויל השם לא עיר יקרו, קטנו ועל עיני מרבוסי אומנו ואנושים בו מעט, לא עיני מרבוסי אלו בדיוס, כמו שאומר מרבוסי, ועל עיר במטרפוילים גדולים ממנו, אלו וכולו. ובואי לו מלך גודל זה יהיה יצרורי שכל מחשבו יסוב עולהו, ומוצא בו איש מסכן וחוכם, זה דוד ושלוימוי, דוד אמרה ואני עוני ואביוין, ושלוימוי נאמר עולה ויחקה מכל עודם, ומילת אסעיר בחוכמוסוי, שהם תקנו הרבה גדורים לאוירייסה. ונראה לי, אומר הגאון, כי הכל קויה על מה שעושה אוזניים לתוירו, וירושלים על שמו נקראת עיר החוכמו, בחוכמוסוי שיש ספר קויאלס, בו עושה אוזניים, כמו שקוסו בספר קויאלס בסויפוי, איזיין וחיקר ותיקיין, עד כאן הקטע הראשון, ואז הוא ממשיך. אבל זה צריך להבין מה הגאון אומר פה. אז אני באמת מציע מהלך, וכדרגו של תוירו, אם מי שיש שאלות, הערות, נידונים, קושיות, רוצה לחלוק עליי מכל וכל בלי סיבה, גם זה בסדר, זה לגיטימי לגמרי. אני באמת לא יודע אם זה הפשט, אני רק רוצה להציע. דבר ראשון, הגאון מעמיד פה את שלושת הספרים של שלוימו המלך. אז דיברנו גם בתחילת משלי על שלושת הספרים של שלוימו המלך, ושם הגדרנו אותם שזה חוכמו, בינו ודעס. נכון? הגאון עצמו מגדיר את זה שם ככה, חוכמו, בינו ודעס. פה הגאון מגדיר את זה קצת אחרת, הוא מגדיר שיר השירים, והוא ספר האהבה, קויאלס, ספר החוכמה, משלי, ספר המוסר. בסדר? אז יש לנו פה שלוש ספרים, ספר אהבה, ספר חוכמה וספר מוסר. מה הם שלושת הדברים האלה? אז כדי להשלים, שזה גם יתאים למה שהגאון עצמו אומר שם במשלי, במקומות אחרים בספרים שלו, בסדר, בלי להיכנס כעת, בואו ננסה להבין. מה זה אהבה? מאיפה אהבה מגיעה? אהבה היא בלב. נכון? אהבה מגיעה מידיעה שבלב, וספר של אהבה. למי כותבים או למה כותבים ספר של אהבה או מכתב של אהבה? כדי לגלות אהבה. זאת אומרת, אהבה נמצאת, קיימת, תמונה בעומק הלב, ואני רוצה לגלות את האהבה הזאת, להביא אותה אל הגילוי. גילוי האהבה נעשה על ידי ספר האהבה. זה בעצם שיר השירים. שיר השירים בא ומגלה לכל יהודי עד כמה הקשר בין הדוד לרעיה, עד כמה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, איזה קשר עמוק, איזה קשר פנימי, איזה קשר עצום, איזה קשר חי יש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה אהבה שבלב. חוכמה מגיעה מאיפה? מהמוח. נכון? חוכמה שבמוח, שזה מגיע מתוך הכוח ההתבוננות של האדם, כוח החוכמה, למרות שחוכמה היא גם במובן של ידיעה, אבל זו ידיעה שמתלבשת בהבנה של האדם. לא מדובר פה על ידיעה שהיא מופשטת מהאדם, כי בחוכמה של תורה, תמיד יש את החלק הזה של להגיע מהמושג אל האינו מושג, להגיע לחלק של האינו עם מושג. נושא רחב, אפשר גם להאריך בו הרבה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. להגיע מהמושג אל האינו עם מושג, אבל פה בחוכמה מדובר על חוכמה של התבוננות. נכון? התבונן במציאות. ספר קהלת כולו, מה הוא מדבר? הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכהל אובל, מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השם בפשט, וגם איך שרשי מבאר את הפשט לשלב שהוא קצת יותר מהפשט הפשוט, וגם כל המפורשים האחרים ודרושס חזל, הכל בנוי על בוא תסתכל על העולם, בוא תסתכל על המציאות, תסתכל על העולם ועל האדם ועל מה שאנשים חיים שלמים רצים ומנסים להשיג, מה יוצא להם מזה בסוף, לאן הם מגיעים. אז רגע, בוא נבין לאן הם רצו. אם האדם רץ כל החיים שלו, לא הגיע לשום דבר, אז לאן הוא רץ? מה הוא רץ? אולי הוא נהנה, היה לו נהנה מהריצה עצמה? אולי זה הסיפור? מה הריצה הזאת? לאן הריצה הזאת מובילה? מה הם ההישגים של הריצה הזאת? ואם מישהו כן הצליח והשיג ועשה, האם הוא מרוצה? או שהוא ממשיך במרוצה? לאן החיים מובילים? מה הם? כל ההתבוננות הזאת על העולם, על כל מה שקורה בעולם, כל זה ספר קהלת, ספר שלם שמדבר באופנים שונים ובדרכים שונות, ומפורשים מסבירים לנו גם את המבנה הפנימי של הספר הזה, שהוא בא לבאר, להתבונן במציאות החיים, במציאות העולם, ולהבין את התהליכים שקורים באדם, בעולם, מתוך התבוננות. זאת אומרת, אם ספר אהבה, ספר שיר השירים, מגיע ומגלה לנו משהו שאנחנו יודעים או לא יודעים, אבל הנה קיבלנו גילוי, ספר החוכמה זה ספר שבא ואומר, בוא איתי נראה את הדברים ביחד, כן? הוא לא ספר שמגלה לך משהו, הוא לא מספר, זה לא שלוי מהמלך, מספר לך, בוא תראה, כך, תדע שכך זה ידיעה, אלא יותר, בוא נבין ביחד, בוא נסתכל על החיים. בוא נראה מה אדם עמל כל החיים שלו ורץ ומצליח ועושה, ויש לו 28 זמנים שונים, הוא עושה ככה וככה וככה ומשתנה, לאן הוא מגיע בסוף? האם טוב לו? אולי לא. שבתי וראיתי, אתה יודע, הוא כאילו משתף אותך, כן? בוא, אני ראיתי שאנשים רצים וזה, והייתי מלך בירושלים וראיתי דברים גדולים, ובסופו של דבר אנשים לא היו מרוצים. אז לאן הם רצים? וההתבוננות הזאת היא מתבוננות של תבין, תתבונן, תחקור, תחכים. בסדר? עכשיו, יש להם משלי, משלי זה ספר המוסר, מוסר בפועל, מה עושים, איך עובדים, זה בידיים. אם זה מהלב, המוח, וזה בידיים. יפה, אז יש לנו שיר השיר עם ספר האהבה, קהלת ספר החוכמה, ומשלי ספר המוסר. אומר הגאון, והוא ידוע בספרים קדמונים, והוא ידוע למשכיל גם כן, זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל את זה בצורה של שיר השירים, ממה שכתוב בספרים הקדמונים, ואתה יכול גם לקבל את זה מתוך למשכיל. מתוך זה שתשתמש בשכל, ואז אתה תבין ותראה את הדברים האלה, שגם כן שכל דברי קהלת הוא בחקירה. קהלת בנוי על צורה של בוא נחקור, בוא נבדוק, בוא נראה את המציאות, מה אנשים רצים, מה הם עושים, האם זה מוביל אותם לאיפה שהם רוצים להגיע או לא. לכן אמרו, אומר, מביא את התוספתא בידיים, שמה כתוב שם, קהלת אינה מטמאה את הידיים, מפני שחכמות זה של שלמה היא. מה הוא מתכוון פה להגיד? האם הגוי מתכוון להגיד, אפשר לבאר את זה, שהנה כתוב פה שזה חכמות זה של שלמה היא. אני חושב שהביטוי הזה של משלי, שהוא על... על, על, על ספרי שלמה, חוכמה, ספר החוכמה, מופיע בעוד מקומות. אולי הגוי מתכוון פה לציין עוד דבר. מה הכוונה כאן, קהלת אינו מטמא את הידיים? איפה יש לנו דיון על מטמא את הידיים? מגילה, נכון? הגמרא במגילה דנה על מגילת אסתר, האם מגילת אסתר מטמאה את הידיים או לא. ואז מתוך זה, בזיין ובדייס, שם הגמרא מגיעה לדיון, האם אסתר ברוח הקודש נכתבה, והיא מביאה ראיות שאסתר נכתבה ברוח הקודש. זאת אומרת, מטמאה את הידיים קשור לזה שזה נכתב ברוח הקודש. מה זה נכתב ברוח הקודש? נכתב מרוח הקודש, זה אומר, יש פה גילוי אלוקי. כן? הקדוש ברוך הוא גילה לנו משהו, על ידי רוח הקודש, על ידי נבואה, הוא גילה לנו פה משהו. זאת אומרת, זה לא חוכמה אנושית, אלא חוכמה אלוקית, שהתגלתה בעולם על ידי הספר הזה, ואז לספר הזה יש קדושה, והקדושה הזאת גורמת שהספר הזה גזרו עליו חכמים, שהוא מתמא את הידיים מפני הסיבות שגזרו תומעה, לא ניכנס לזה כעת. אבל זה קשור לקדושה. ואז באה הגמרא אומרת, שיר השירים, ברור שהוא מטמא את הידיים, כי כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. זה גילוי של גילוי. זה גילוי משמיים, כל מה שכתוב בשיר השירים, זה גילויים נפלאים. כן, רב עקיבא היה יושב וקורא את שיר השירים, והיו זולגות עיניו דמעות, ולא שנה מוגן אברום, לפי שהיה יודע עד איכן הדברים מגיעים. רב עקיבא היה יודע עד איכן הדברים מגיעים, היה זולגות עיניו דמעות שהיה קורא שיר השירים. עכשיו, מה קורה עם קוילס? אינו מטעם עשר ידיים, זה לא מטעם את הידיים, למה? כי זה לא עניין של גילוי של אלוקות, זה לא עניין של גילוי אלוקי, זה ההפך, בפני שחוכמוסי של שלוימוי, זה חוכמה של שלוימוי, שהוא מתבונן במציאות, חוקר את המציאות, לעומת ספר האהבה של שיר השירים, שזה גילוי אלוקי, גילוי שהקדוש ברוך הוא מגלה על ידי רוח הקודש, ספר קוהלה זה ספר של חוכמה, חקירה והתבוננות. יפה, מפני שחוכמה זו היא של שלוימוי היא. גם החוכמה הזאת מגיעה אל המסקנה בסוף. סויף דובר הכל נשמע, אז אלוהיקים ירוב, אז מצוי סוף שמור, כי זה כל האודון. כן? אז זה המסקנה של כל החוכמה. אבל זה חוכמה שמגיעה אל האמת, מגיעה אל המבט האמיתי על החיים, מתוך ההתבוננות, החקירה והשכל. ואומרו, ממשיך הגויים ואומר, ופה הוא מצטט בעצם מדרש הנעלום על רוס. ומדרש הנעלום על רוס, אני חייב להגיד, דברי הגויים, כמו שזה נקרא, נראה שכאילו זה ציטוט אחד. במדרש הנעלום על רוס זה בעצם כמה וכמה דרושס, והגויים גם חיבר פה כמה דרושס ביחד, וגם הגרסה שלו היא גרסה קצת שונה ממה שנמצא היום במדרש הנעלום שלפנינו, אז ננסה קצת להבין את הדברים מהגויים מתכוון לומר. הוא אומר, עיר קטנה, זה פסוק שנמצא בהמשך בקודס, הגויים עצמו אגב, בביורי הגודס יש לו ביור ארוך על כל הסיפור הזה של עיר קטנו ועל דרשות חזל על עיר קטנו. עיר קטנה, ואנשים במעט, הוא בא אליה המלך גדול וסבב אותה, הוא בנה עליה מצודים וחרמים, נכון? זה בקודס פרק טס. ואז בא איש מסכן וחכם ומילט את העיר והוא הציל את העיר בחוכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. אומר המדרשן אלום עיר קטנו, אחד הדרשות שם זה עיר זו ירושלים עיר הקודש, כמו שכתוב כל השם לא עיר יקרא. אז עיר סתם, כל השם לעיר יקרא, לאיזה עיר הוא קורא? ירושלים עיר הקודש. אז כשכתוב עיר סתם ולא כתוב איזה עיר, אז מדברים, כך דורש הזוהר החודש, שמדברים על ירושלים עיר הקודש. ואומר קטנו, אז אומר ואלו נאמר רבו סיום. אז עיר רבת ים, כן, איכו יושבו בדודו עיר רבו סיום. אז היא הייתה רבו סיום או עיר קטנו? אז הוא אומר, אומר ואנושים בו מעט. היא קטנה בגלל שיש בה מעט אנשים. לא נאמר רבוסי, אלא בדיוס. ירושלים לא הייתה אף פעם עיר גדולה מאוד בכמות. היא הייתה עיר גדולה באיכות. היו בה הרבה דעות. איך יש מדר לושן בתי ספטה, שאומר דוד, נוח לי למלוך על כל העולם כולו, ולא למלוך על שבעה לובשי תליתות בירושלים. זאת אומרת, לובשי תליס זה סכם נתם דחרחומים. שבע תם דחרחומים בירושלים, יותר קשה לשלוט עליהם מאשר לשלוט על כל העולם כולו. כך יש לושן בתי ספטה. זאת אומרת, אומר, זה רבתי בדעות. כמו שכוסו רבוסי, ועליה הרבה מטרפולים גדולים ממנה, אלא וכולו. הוא בא אליה מלך גדול. מי זה המלך גדול? זו יצר הרה שכל מחשבותיו עליה. כל המטרה שלו זה להשיג את הנקודה הזאת של ירושלים עיר הקודש. לא ניכנס עכשיו, אבל בזוהר יש אריכות גדולה, גם שזה כל העניין של דור הפלגה, את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. עיר סתם הם רוצים לבנות. הם רוצים לבנות מקום כמו ירושלים, ובתוכו מגדל. שזה ביס המקדוש, ולהשיג את הנקודה הזאת של ציון, ולהשיג את הנקודה של המלכוס והיסויד, לא ניכנס, אבל באמת יש בזה עומק מאוד גדול בכל הסיפור הזה. בכל מקרה, מדובר פה על העיר ירושלים, ובואי למלך גדול זה יצר הרע שכל מחשבותיו עליה, ומצא בה איש מסכן וחכם. אז שימו לב, הזויר דורש פה שאיש מסכן וחכם זה לא אדם אחד שהוא גם מסכן וגם חכם, אלא זה שני אנשים שונים. איש מסכן מזה... זה דוד המלך. ומי האיש חכם? שלוימי המלך. זה דוד ושלמה. דוד אמרה, ואני עני ואביון. שלוימוי נאמר עליו ויחכה מכל אדם. אז יש לנו איש מסכן וחכם, ומילת את העיר בחוכמתו, שהם תקנו הרבה גדורים לא יראיסה, והגוין מסיים, ונראה לי כי הכל קורה על מה שעושה אוזניים לתורה. טוב, אני לא כל כך נצמד אולי לראש שלו, אני אנסה להסביר את זה איך שאני מבין את הדברים. הגוין אומר פה, יש סיפור, יש פה סיפור, והסיפור פה על העיר קטנה, על העיר, על ירושלים, על מקום שבו השם שויכם בציון, על המקום שבו הקדוש ברוך הוא אמור למלוך. והעיר קטנה ואנשים במעט זה ירושלים וזה האדם, וזה אותו סיפור, זה אותו דבר. כי האדם אמור לבנות את הירושלים שלו. זה הכל מקביל. כן, הכל מקביל, האדם מקביל לעולם, וכמו שהעריך הנפש החיים, רב חיים ולוז'ינר, התלמיד המובהק של הגוין, בתחילת ספר נפש החיים, בעריכות גדולה, בפרקים ו' ז', כשהוא מדבר על כל העניין הזה. וכשיש לנו פה את האדם, עכשיו, הוא אומר, דבר ראשון, חשוב לו להדגיש את זה, הגדולה של ירושלים היא לא בגלל שהיא גדולה פיזית, אלא רבוסי בדי אויס. בסדר? הדעה, ההבנה, החוכמה, השכל, זה מה שקובע. והרבוסי בדי אויס זה דווקא להשיג את החוכמה הנכונה של הדברים. בסדר? עכשיו אין לזה כל כך משמעות, אבל כשנראה בעזרת השם בהמשך, אני חושב שזה משנה קצת. ואז מגיע איש מסכן וחכם, וממלא את העיר מחוכמתו. איש, והפסוקים גם ממשיכים ואומרים, והאדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. אחר כך, כשהגיע כבר הישועה, לא זכרו את המסכן. מעניין, את החכם נשמע שיש אפשרות לזכור, אבל את המסכן כבר לא זוכרים. להינצל מהצס היצר, להינצל מהמלחמה של היצר אורק, שמנסה לכבוש את ירושלים, שמנסה לכבוש את האדם, עיר קטנה זה גם האדם, כמו שמבורר שם בזוהר ובמדרושים. הוא מנסה לכבוש את האדם, והוא מנסה לכבוש את ירושלים, צריך שני חלקים. צריך איש מסכן וצריך איש חכם. מה האיש המסכן עושה? האיש המסכן מכיר ואני, אני ואביון. הוא מכיר בעניות שלו, הוא מכיר בחוסר היכולת שלו. כשבן אדם בטוח שהוא מסודר, כשהוא בטוח שהכל טוב והוא יכול להסתדר לבד, אין לו סיכוי, הוא פשוט אבוד. ברגע שאדם מכיר בחוסר היכולת שלו, ברגע שאדם מכיר בזה שאין לי שום סיכוי, אני עוני ואביון, אלמול לי הקדוש ברוך הוא עזרוי, אינו יוכל לוי, אני נמצא בעומק של ממתס שערי תומה בשער הנון, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ירחם עליי ברחמו ברוב חסדון, וייתן לי את היכולת להתרומם, להתגבר, להתעלות, להתקדש, אז יש לי אולי שמץ של סיכוי. זה הדבר הראשון, להיות איש מסכן. הדרך להתמודד עם היצר הרע זה להכיר לאן אנחנו מובלים, להכיר בזה שאין לנו סיכוי, להכיר בזה שאין לנו שום יכולת בעולם להגיע למשהו. לא קדוש, לא תאירה, לא מחשוב, לא תאירה, לא תפילה, כלום. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ירומם אותנו ואיתנו. איש מסכן. ואני עוני ואביון. ואם יש לי משהו, דרך אגב, דיברנו על זה כבר בעבר, בוויידים, על אימו לפיטי לסכו, ועוד נפלא של הרב שטיימן, שאומר, מה זה... דוד המלך אומר על עצמו כמה פעמים שהוא עני. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של העניות אצל דוד המלך? א', מה הוא משתבח בזה, כן? אבל גם מה הסיפור? מה הוא עני? הוא המלך. אז יכול להיות שעכשיו אין לו כסף, אבל אם הוא רוצה, הוא לוקח. מלך אף פעם לא עני. כמו שציבור אף פעם לא נקראים עניים, כי ציבור תמיד עשירים. גם מלך אף פעם לא עני. אם הוא צריך, יהיה לו. אז מה זה עניות? אז הוא מסביר שהנקודה של דוד המלך, עניות זה תפילו לעוני כי ידוי ואני עוני ואביון, זה הנקודה איך הוא מרגיש עם הדברים. יכול להיות שיש לי עכשיו מיליונים. זה שלי? זה מובטח לי? זה ברור שמחר גם יהיה לי את זה? זה ברור שעוד רגע יהיה לי את זה? כלום. דוד המלך מרגיש את עצמו כל הזמן אני לגמרי. אין לי כלום, שום דבר לא שייך לי, שום דבר לא מובטח לי, הבריאות שלי לא מובטחת לי. אישה, ילדים, פרנסה, כישרונות, זיכרון, שכל, ריכוז, תורה, קדוש, כסף, כלום, שום דבר לא מובטח לי. שום דבר לא באמת שלי, אין לי ביילס על שום דבר. יש כלום. אני עוני ואביון. יכול להיות שיש לי עכשיו מיליארד דולר, יכול להיות שיש לי, לא יודע כמה, יכול להיות שיש לי את כל התיאור כולו במוח. זה שלי? בפליק אחד קטן, אפילו פחות מזה, אין לי כלום. אני ריק מתוכן, לא זוכר שום דבר. ברגע אחד אין שום כסף, שום דבר. אז מה? יש לי משהו? יש לי משהו שייך לי? התחושה הזאת של דוד המלך להרגיש ואני עוני ואביון. וכשאנחנו באים לדבר על לבואי דס השם ולהתגבר על היצר הורה, הדבר הראשון זה תדע שאין לך סיכוי, תדע לך שאם אתה לא תעמוד בפרץ, ואם אתה לא תנסה לעשות את מה שצריך, ואם אתה לא תפנה לעזרה, אז כלום, אין לך שום סיכוי. אין. מסכן. המסכן הזה מגיע לשלוימי המלך חוכם. פה אנחנו באים למשהו מעניין. חוכמה. סקרנות. זה תכונה נפלאה. סקרנות זה תכונה ממש נפלאה. אפילו הדבר הכי גדול שקורה עם מוישה רבינו זה... הוא מקבל את עשר הצדים, הוא עולה לשמיים, הוא וואו, נכון? אבל איפה הכל מתחיל? אסורנו ואראה את המראה הגודל הזה, מדוע לא יברסנה, ובסלבודקה דיברו על זה, דיברו על זה הרבה, שיש פה את הנקודה הזאת שהוא רואה משהו, הוא תמה עליו, מה זה? אסורנה. הוא זז מהמקום כדי לבדוק מה קורה פה. והנקודה הזאת יכולה להיות קיימת אצל כל יהודי בכל מקום ואצל כל אדם בעולם בכל מצב. את הנקודה הזאת שהוא רואה משהו והוא תמה עליו והוא רוצה להבין אותו, ואז הוא יוצא מהמקום שלו והולך לשם כדי לבדוק. אסור אנו ואראה את המראה הגודל הזה, מדוע עלי עבר הסנה, וירא השם כי סור לראיס. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו מתוך הסנה ומתחיל תהליך ענק. אברהם אבינו מתחיל את כל התהליך של האמונה כשהוא רואה שמש זורחת, וזה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לראות, כן? זה לא השתנה כלום מאז שאברהם אבינו ראה את זה לפני 3,800 שנה. זו אותה שמש זורחת באותה צורה, והוא רואה את זה, ובמקום להגיד, וואי, איזה יופי, ואולי להצטלם עם זה, אז הוא שואל, מה זה? מי בורא אלה? מאיפה זה בא? ואז, טוב, הוא עובד את השמש, עובד את הירח, מתגלגל, אבל מגיע לאמונה ומגיע לכל היהדות, מגיע להכל. לדרגז הכי גבוהות, הו אודום הגודל בענוקים. כתוצאה ממה? מהתמיהה הזאת, מהשאלה הזאת, שהאדם שואל, סקרן, מה קורה? אבל התכונה הזאת היא תכונה נפלאה, היא באמת תכונה קדושה, ויכולה לרומם את הבן אדם. היא צריכה להיות מנוהלת בצורה אפקטיבית. בסדר? להיות מנוהלת בצורה נכונה. אתה יכול לקחת בחור צעיר עם סקרנות, קדושה ונפלאה, והוא לוקח את הסקרנות הזאת ונכנס לספרייה ומתחיל לקרוא ספרים של שטות והבל במקרה הטוב, או אפילו יותר גרוע מזה, כשהוא ממלא את הראש שלו בדברים שאין בהם שום תועלת לכלום אף פעם, כלום. ואפילו אם זה ספרי חוכמה, זה חוכמה שאין לה שום קשר לחיים, שהיא מנותקת ממציאות, היא חוכמה שהיא כל כולה הבל, כלום, אין בה שום משמעות ושום תוכן. וזה קורה כל כך הרבה. במקום שבן אדם ייקח את הסקרנות הזאת ויקרא איתה לא כל כך הרבה דפים על דפים על דפים שאין בהם כלום, אלא יתחיל לקרוא דפים שיש בהם השפעה על החיים, על המציאות, על העולם, על הסביבה, על החברה. כל כך הרבה דברים גדולים. גדולים בעולמה הזה, גדולים ברוחניאס, גדולים בגשמיאס. מה התקדמת מכל מה שקראת? אם לא התקדמת מזה כלום, זה רק היה מהנה, זה וקריאת קומיקס שווים. איפה התקדמת עם מה שקראת? או, אתה יודע בדיוק להסביר לי עכשיו הגלקסיות. זה ביטוי חריף, כן? אבל נראה לי שהקוצקר אמר את זה פעם. אבל יש את זה מאוד צדיקים בנוסחאות שונים. לאחד שסיים שס, אמרו לה, אתה גמרת את השס, אתה למדת את השס, אבל מה השס לימד אותך? זאת אומרת, להבדיל, כן? אבל גם דברי חול שאדם קורא. קראת משהו, אבל מה זה לימד אותך? לאן זה הוביל אותך? איפה התקדמת עם זה? קח את הסקרנות, קח את החוכמה, וקח את החקירה וההתבוננות למקום אפקטיבי, מקום שישנה לטובה דברים. בא שלוימי המלך. הוא חכם מכל אדם, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא ידע ולדעת את כל שפת הציפורים ואת כל השפה של החיות. מה הוא עושה עם זה? וואו, הציפור הזאת אוהבת לאכול ארוחת בוקר חביתה. הציפור השנייה אוהבת יותר לשתות מים. כן? זה החוכמה של שלוימי המלך. שלוימי המלך לקח את החוכמה ואת כוח ההתבוננות לאיפה? ואיזין ותיקין וחיקר ואיזין וחיקר ותיקין. הוא שם אוזניים לתוירו, הוא חקר את האדם, הוא חקר את הדבר הכי חשוב שיש בבריאה, הוא חקר את החיים, הוא חקר את ההתנהלות של האדם. ואז כשהוא מגיע מתוך גישה של איש מסכן שדוד המלך גילה לנו, של ואני עוני ואביון, מתי יצא בסקול ואמרה על שלמה המלך, בני אם חכם ליבך או ישמח ליבי גם אני? מה היה חכם ליבך? בשור שתיקיין, שלמה המלך, אירובין ונטילת ידיים. למה הוא תיקן אירובין ונטילת ידיים? שלמה המלך בחוכמתו, כשהוא חקר את בני האדם, הוא הבין שאם תגיד לבן אדם לא לגעת בתרומה בידיים מסועבות שהם שניויס, לתומה, שני לתומה, הוא ייגע ויתמה את התרומה. אלא אם כן תתקן שכולם לפני שהם אוכלים דבר שטיבולו במשקה או סעודה, יתלו ידיים וככה ידיים יתארו וככה פירות לא יגיעו לכלל, פירות של תרומה לא יגיעו לכלל תומעה. עירובין, שלמה המלך ברוב חוכמתו הבין את הטבע האנושי. והוא הבין שאדם שאתה אומר לו לא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל אתה מתיר לו להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, או מרשות היחיד לרשות משותפת של שותפים, ובצורה של מבוא שמשותף, אבל הוא לא מובדל מרשות הרבים, יבואו אנשים בטעות גם לטלטל לרשות הרבים. יתגלגל להם כלי, והם יסחפו, והם לא יעצרו. ושלמה המלך בחוכמתו גם מגלה את הסוד, איך פועלים עם אדם, לבנות לו גדר בצורה שזה יגן עליו, עם הפתרון של לא, פה תשים לחי וקוירו ותעשו עירו וחצי רויס ושיתוף ומבוי רויס ותעשו נטילי סדיים והנה לכם הפתרון. זאת אומרת, עם החוכמה שלו הוא מבין איך האדם פועל, איך האדם פועל, איך האדם נסחב, איך האדם מתגלגל, ואיך שמים את הגדרים הנכונים כדי שהאדם יוכל להתנהג בצורה הנכונה. זאת אומרת, תורה קיימת, אבל בצורה שתורה קיימת, ובלי להכיר את הטבע האנושי, אין לנו ידיעות לתפוס בתורה. אנחנו לא יודעים איך לאחוז בה. היא דבר גדול, היא דבר קדוש, אנחנו רוצים קשר עם הדבר הזה, אבל אנחנו לא יודעים איך. שלמה המלך התקין ידיעות לתורה. הוא נתן לנו אפשרות לאחוז בכלי הזה, כי הוא מגלה לנו, תראו לכם, אדם נסחף, תעמידו את הגדר פה ותיתנו פתרון פה, וככה תוכלו לעבוד, ככה תוכלו לקיים לשמור שבס, ככה תוכלו לשמור על התרומה ומשמרס תרומויסוי ולאכול תרומה בתארה כמו שצריך. הוא נותן לנו את הדרכים לדעת לאיפה האדם עלול להתגלגל, ואיך נותנים לו את הכלים ואת הפתרונות לתפוס, לקיים ולאחוז בתורה בצורה הנכונה. איך, בוא נראה את זה בלשון פה. היה איש מסכן, שזה דוד המלך. אגב, יכול להיות שאת האיש המסכן לא זוכרים, את האיש החכם כן זוכרים. כי אדם יכול לספר, אני התחלתי להשקיע את העדר קודם להוויה, כמו שהגויים קורא לזה בשבעים כוח הנפש בישעי י' א', שאת הנקודה הזאת של החיסרון שהוא גרם לבן אדם להתחיל ללמוד, זה בדרך כלל אדם לא מספר. תאר לעצמך אדם שחיבר ספר על הלכי שבס. אתה שואל אותו, איך התחלת? הוא אומר לו, אני התחלתי בגיל צעיר ללמוד הלכי שבס. אבל את השבת ההיא, שהוא ישב בבית, אחרי שהוא קלט שהוא עבר על איסור דאורייתא בלי לדעת, והוא היה אכול מבפנים, את זה הוא לא מספר. את האיש מסכן, ברגע שהוא קלט שהוא מסכן, ואם הוא לא ילמד הלכי שבס כמו שצריך, הוא יחלל שבס, את זה הוא לא מספר. כי את האיש המסכן, אדם לא זכר. לא זוכרים את זה. את החוכם, את הדרכים, זה כן זוכרים. אבל את האיש המסכן זה לא זוכרים. אדם לא רוצה לזכור את האיש המסכן. אבל בסדר, אז נשים את זה בצד, כי הגויים לא מדבר על זה פה, אז לכן... אבל אצל דוד הוא האיש מסכן, ואני אני ואביון, ושלמה ויחכם מכל אדם. הוא מילט את העיר בחוכמתו. ושהם תקנו הרבה גדרים לאורייתא. הם, על ידי החוכמה של ההתבוננות באדם, ובצורה שהנפש של האדם פועלת, הם גילו את החוכמה, את החוכמה האמיתית של העולם, החוכמה האפקטיבית, ולא החוכמה המבוזבזת, כן? חוכמה אמיתית, ושהם תקנו הרבה גדרים לאורייתא. מה, ונראה לי, כי הכל קורה, אומר הגאון, החוכמה הזאת זה על מה שעושו אוזניים לתוירו. תורה, אומרת לנו הגמורה, גם בגמורה ביבומס, הייתה ככלי שאין לו אוזניים. כן, כלי שאין לו ידיות. והוא, שלמה המלך, היא בנה לכלי אוזניים, וירושלים על שמו נקראת עיר החוכמה. בחוכמוסוי שהיא ספר קויאלס, על ידי ספר קויאלס, שהוא התבונן על המציאות, התבונן על העולם, התבונן על האדם, התבונן לאן האדם רץ, למה הוא רץ, מה הוא משיג בסוף. הוא קלט מה זה אדם, איך אדם עובד, ולפי זה הוא נתן לנו את הדרכים שבהם אנחנו יכולים לאחוז בתורה. בוא עושה אוזניים, על ידי ספר כאלה, כמו שכעשו בספר כאלה, זה סליפוי, איזן וחיקר ותיקן משנים הרבה. איזן, מה זה איזן? הוא מצא את האוזניים. ולא לחינם גם אוזניים, זה משון איזון ואוזניים, הידיות האלה הם גם מאזנים, הם נותנים לבן אדם את המקום, למצוא את המקום שלו, איך הוא יכול באמת לתפוס בתורה, לתפוס בכלי. טוב, זה החלק הראשון של דברי הגרו. בקטע הבא זה נשמע שהגון חוזר על זה להראות שהדברים קיימים גם אצל שלוימי המלך בעצמו. זאת אומרת, חלק המסכנות פה הוא לא רק אצל דוד המלך, אלא מדוד זה עבר לשלוימי. וחלק של קהלת זה חלק שמגיע מתוך העניות, חוכמה, התבוננות בטבע האנושי, מתוך הכרה עד כמה האדם עלול לאבד את הכל בכל רגע. זה בעצם ההתחלה של ספר קהלת. שיר השירים כתוב במדרש, הוא חיבר, זה גמור בסנהדרין, דפקוף עמוד בייס, שיר השירים בעת מלכותו, קהלת הוא חיבר בעת עוניו, שהוא היה עני, שזה הגמור בגיטים, מספרת לנו משה אוכזר קורדיאיקוס, איך שהוא איבד את המלכות, אשמדי עם כל הסיפור, ואז הוא חזר, ומישלי בעת חוזרו. אז זאת אומרת, קהלת הוא תיקן בעת עוניו. אומר, כידוע, כמו שקוסו וזר יוחלקי מכל המולי, וחזל דורשים שאת זה הוא חיבר בזמן העניות. לכן נאמר, איש מסכן וחוכם, אומר הגוין, זה לא רק איש מסכן וחוכם, דוד ושלוימוי, זה גם שלוימה המלך בעצמו, בזמן שהוא חיבר את הספר הזה, הוא היה איש מסכן וחכם. אומר, קרא זה הספר קהלת על שם החוכמו, כמו שאמרו במדרש, על שם שקיהל חוכמה הרבה. הוא קיהל קיבץ חוכמה הרבה. הוא קיבץ הרבה חוכמה. טוב, וידוע, אומר שדוד יורש סיירה בעניו, ושלוימה באסירוסות, זאת אומרת, פה לא ניכנס לזה, אבל המצב של עם ישראל זה כנגד הירח, כמו שאנחנו גם אומרים את זה בברכת הלבנה, בקידוש לבונה, שאין מסידים להסחדש כמו איסו, הטרס תפרס, למוסי ווטן, לעם ישראל שהם המוסי ווטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליועצרום על שם כבוד מלכוסוי. עם ישראל נמשלו לירח, דוד מלך ישראל חי וקיים, זה הסמל, הסימן לקידוש הירח, כמו רבי ראש השונה, שרבי שולח לו סימונה, וזה שזה בהרבה מקומות, ולכן המצב של עם ישראל, גם כשאנחנו סופרים את הדורות, היה 29 וחצי מלכים בעם ישראל. זאת אומרת, מאברהם אבינו עד צדקיהו, שזה 29 וחצי, כמניין חפתת י' ב' תשצג, שזה ימות מניין, ימות הלבנה. עכשיו, י' ד' ות' ו', שזה הימים בחודש שבהם הירח מלא, זה בעצם דוד ושלוימי. דוד זה עדיין בעוני, זאת אומרת, לא, עדיין לא בשלמות. שלוימי המלך זה ת' ו' לחודש. משלמה המלך זה הלך וירד חזרה. עכשיו, אומר דוד המלך, ירש סיירה בעוניו, בזמנו היא גדלה עד כל יום י' ד' ושלוימי באסירוסה. עכשיו, הגמור, המשנה באידיאס, משנה בייס, פרק בייס, משנה טס, אומרת, ידוע, שאב זוכה לבנו בחמישה דברים, בכוח, באושר, חמש דברים שהוא זוכה. הגוין מדייק וכן להפך. זאת אומרת, אם האבא חלש, מוריש לבן חולשה. אם האבא עשיר, הוא מוריש לבן עשירות. אם האבא עני, אז הוא מוריש לבן עניות. יש עניות שצריך להוריש, זה כוח. ולכן היה ראוי לשלוימי לירש אויסו באוניו. שלוימי המלך בעצם יורש מאבא שלו את כוח המסכנות. הוא יורש מאבא שלו את הכוח הזה של ואני עוני ואביוין. למרות ששלוימי המלך יש סיירה באשלמוסה, ירח שלם ומלא, יש עשירות גדולה, לא נחשב הכסף בימי שלמה כאבנים, כתוב בפוסק במלוכים. עשירות נפלאה בזמנו. אבל הוא ירש מאבא שלו את כוח המסכנות, את כוח העניות, את כוח ואני עוני ואביון. וזה שאמר כאן, לכן הוא אומר בתחילת קהלת, דברי קהלת בן דוד, קיבצתי את דברי החוכמה, מתוך זה שיצאתי, אני בן של מסכן. ירשתי מאבא שלי את כוח העניות, את כוח המסכנות. שזה נותן לבן אדם את היכולת להתבונן, כשהוא שבע, מדושן, מרגיש טוב, מרגיש חזק, מרגיש בריא, מרגיש עשיר, מרגיש שיש לו, בן אדם לא יכול להבין כלום על החיים ועל המציאות ועל האדם. כשבן אדם מרגיש חסר, מרגיש מסכן, מרגיש עני, אז הוא יכול להתחיל ללמוד. אז הוא יכול להתחיל להשיג משהו. יזוהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מתוך מצב של רעב שהוא רוצה להשיג, שם האדם יכול להתקדם, שם האדם יכול לגדול ולצמוח. דברי קהלת בן דוד הוא זה שיכל לחבר את הספר הזה. שלא אמר כמשיר השירים ובמשלי, שם כתוב שלוימוי. שם לא כתוב קהלת, שם כתוב שלוימוי על שם שלימו, כידוע. עכשיו הוא מדבר על חלק של שלמה, על חלק שהוא שלם. חוץ מזה הוא מציין גם שהוא בן דוד, בן חוסיד וזה, יש סיבות גם שם. פה זה כהנס בן דוד. בירושלים, עיר החוכמה. ועיר החוכמה, איך היא ניצלה, מה היא עיר החוכמה? על שם זה שהציל אותה ממלך גדול על ידי כוח החוכמה הזה. הוא מלך בירושלים. מירושלים זה העיר שמשום תצא תורה, כי מציון תצא תורה דבר השם. מירושלים פסוק בישעיה, פרק ב' פסוק ג'. לכן הוא מילט בחוכמה זוי. את העיר. אבל פה הגויין מראה שגם הפסוק הראשון בשיר השירים מרמז לנו, הפסוק הראשון בקוהלס מרמז לנו על הנקודה הזאת. דברי קוהלס, בן דוד, מלך בירושלים. יש פה חלק של התבוננות וחוכמה, אבל איזה חוכמה? לא חוכמה סתמית, חוכמה אמיתית. חוכמה שאדם מתבונן על החיים, על האדם, ומתוך זה הוא מוצא את הדרך להכניס את התורה לחיים שלו, לאזן, לתפוס באוזניים, בידיות של התורה, ולחיות עם זה בצורה הנכונה, וזה מתוך החלק שבו הוא מרגיש, אני מסכן, קוהלס באיס אוניוי. דווקא משם האדם יכול לגלות את החוכמה האמיתית. מתוך דברי הגויין, יש לנו פירוש עוד פסוק אחד במהלך הזה, נשמע שהגויין בארץ ספר קוהלס על מהלך של להבין מה האדם, להבין מה האדם מחפש בעולם, איך הטבע האנושי פועל, וללמוד אולי את ספר קוהלס בצורה כזאת של להבין מה הטבע האנושי פועל, לאן האדם רץ, מה הם החיים, מה עוצר את האדם מלהתקדם, מה דוחף אותו קדימה. ההתבוננות הזאת, מישלי נותן לנו עיצות מעשיות, דעת איך להתנהל בפועל. אבל הספר הזה, ספר קוהלס, זה התבוננות על האדם, להכיר את האדם, להכיר את העולם, ויותר מזה את העולם ביחס לאדם, כדי שנוכל לתת אוזניים לתוירו, לתת את הידיות הנכונות ולאחוז בהם. מקווה שהצלחנו לבאר נכון את הדברים. השם יזבורך יעזרנו, שיהיה לכולם סוכס כשר ושמח, עם שמחה גדולה מאוד, ושומחת בחגך ואיסו אך שמח כציווי, אבל גם כברוכו. שמחה שלוש פעמים, כמו שבתורה מופיע שמחה שלוש פעמים.